סייעתא דשמיא, שיעור מספר 20, עמוד שט"ז בשער הביטחון, ומהן עוד מיילה, מנוחת הנפש והגוף, מן המעשים הקושים, והמלוכוס המייגעוס את הגופוס. אם תתחזק בביטחון, אומר לנו הרבה שהנפש יהיה במנוחה, הגוף ינוח. ינוח ממה? ממעשים קשים, מהמלאכות המייגעות את הגופות. לא תצטרך לעבוד כל כך קשה ולעמול מצאת החמה, צאת הנשמה. אז אומרים צדיקים ככה, אלו שעובדים קשה כל היום, וכל היום הוא בדרך, באמת מהבוקר עד הלילה, ומכמה דקות אחרי עבדו למות של שבס, עד יום שישי בערב, התפירת כניסת השבת, אז תלוי איזה בן אדם זה. אם זה בן אדם, אם כשיהיה לו מנוחה ולא יהיה לעבודה, אז הוא יעשה דברים לא טובים, שטויות והבלים, והוא מוכיח את עצמו, יש לו זמנים בכל המועד ובין הזמנים וכדומה, שיש לו זמן, יש לו חופש מעבודה, אז רואים מה שהוא עושה? הוא לא נכנס לבית מדרש להגיד תהילים וללמוד משהו, הוא עושה כל מיני שטויות והבלים, עכשיו למה? כי עכשיו יש לו זמן, הוא פנוי מעבודה. לאיש הזה אומרים באמת הצדיקים, תעבוד קשה כל היום. אם במקום עבודה אתה עושה דברים, חז ושולם שהשם כועס על זה והוא כתב בתורה, לא לעשות את זה, תעבוד קשה. אבל לא בשביל פרנסה, לא בשביל שהשם ייתן לך לחם לאכול ובגד ללבוש. לא משם הוא צריך לתת לך את הפרנסה. שם זה עבודה למטרה אחרת. כי הוא צריך למלות את הזמן שלא יהיה לו כוח. ובערב, אחרי יום עבודה, כשמישהו אומר לו, מה אתה אומר, בוא לצאת למקום איזה שזה לא טוב, לעשות דבר שזה משהו נגד הלא אחר, אומר לו, אין לי כוח, הלוואי הייתי יכול, עבדתי יום קשה, מתחילת שחרית, עוד לפני התפילה כבר עבדתי כל היום, התפלל המניין של תרח, שזה נקרא שעה לפני נצח עמו, ובדרך כלל המניינים האלו, זה פחות מחצי שעה, מאז שנכנסים בבית כנסת, מנשיקה הראשונה במזוזה, עד אחרי שהתפילים כבר מקופל, כל הסחורה גמרו, זה פחות מחצי שעה. נו, אז שואלים אותו מן השמיים, תגיד לי, בני היקר, השם אין לו מאיפה לתת לך פרנסה רק ממקום כזה שזה פוגע בהלוכה? שאם יש קריאה סתורה אתה כבר בורח לפני זה, וכל התפילה ככה זה במהירות כזאת, שעה לפני הנצח עמו, תרח מניין. כמובן, יש מקרים מיוחדים, אדם הולך לרופא, יש אונס, אדם צריך לטוס. כמובן, יש מקרה של חד פעמי, פעם בחיים, פעם בתקופה. אבל שאדם יעבוד במצב כזה, שכל פעם הוא צריך לפגוע בהלכה, בעבודה כזאת שהוא חייב להיות שם, והוא לא מסוגל לא להתפלל מנחה עם מניין, לא מייריב, או כל מיני מיצס לא לקיים. אז יש שם מכשולים. אז מה עושים כשיש כזה מכשולים? אז ככה, בלי שער הביטחון, אז מסכן, עובד קשה. כשיבוא לגיל 70-80, אז הוא יגיד לנכדים שלו מוסר, ויגיד להם, נכדיי היקרים, תקיימו את הפסוק שאל אוביכו ויגידכו, זה כינכו ויאמרו לך, אל תעשו את השגיאות שאני עשיתי במשך ימי חיי 50 שנה, עבדתי קשה יומם ולילה, אל תעשו את הטעויות שלי, תעבדו יותר בנוח, תבנו את הבית שלכם, בנחת וברוגע, השם זונה מפרנס לכל, הוא כבר אומר את הניסיון שלו, אז בוא לא נחכה שאנחנו נצטרך להגיד את הניסיון שלנו במושב זקנים, אלא נלמד את זה יותר כשאנחנו צעירים, ואז לא נעשה את השטויות והבלים שאנשים אחרים כן עשו. והוא אומר הרבה, אדם שהוא מתחזק כאן בביטוחן, תקף תלמד את השאר הביטוחן, אחד המיילס יהיה ועזויב. יהיה לך כוח לעזוב עבודת המלאכים וחוקיהם וחמאס אנשיהם. יש כוח לעזוב עבודה שיש שם מכשולים. אחד שעובד במשרדים הגבוהים שזה נקרא, שם למעלה למעלה, שם זה מסוכן. עובדי המלאכים, לפי שמעלתם גדולה, עבודתם קשה ומסוכנת וחוקיהם. דרך הנימות שם זה מאוד קשה. לא פעם אחת שומעים בחדשות, בעיתונים, קוראים ושומעים, שמעת מה קרה? זה הגדול, הקטן הזה שנהיה גדול, הוא הסתבך, הוא אמר איזה משפט, הוא הציע איזה מילה מהפה, וכולם מדברים עכשיו מזה, הוא הסתבך. למה? כי הוא עובד שם למעלה במשרדים הגבוהים, והמשפט הזה שהוא אמר זה לא מנומס, וכולם שמעו את זה והקליטו את זה, ועכשיו הסתבך. לפעמים בגלל מילה אחד, או איזה משפט קצר שהוא אמר שהוא לא חשב בכלל, עכשיו לא, כבר יעזור, לא יעזור לו שום תירוצים, הוציאו את המילים, והקליטו את זה ופרסמו את זה, ועכשיו יש חקירות ומשפטים, ויכול להיות בבית הסוהר, הוא הפסיד כל הכבוד שלו, ולפעמים אפילו את הפרנסה שלו. מה קורה? הוא רצה להיות גדול, כמובן, מזכורת פי 10. הוא יסתבך, אז זה, יהיה לו כוח לעזוב את זה. בשביל מה הוא צריך לחיות כאלו חיים עם פחד, וחוקיהם, וחמאס אנשיהם, חמאס אנשי הפירוש, שיש שם כישלונות. הוא עובד בעבודה, שיש שם כישלונות, יכול להיות שהוא נכנס לעבוד שם, זה היה בלי ניסיונות, בלי קשיים, בלי כישלונות, הכל דפק שם. פתאום הגיע המנהל, המנהל חדש, הבת שלו התחתנה, והוא רוצה להכניס את הבת שלו בעבודה, לתת לה פרנסה, והוא צודק, הוא רוצה לפרנס את הבת שלו. נו, זה המשרד שלו, עבודה שלו, הוא המנהל, הוא בעל המוסד, והאיש הזה מתחיל להרגיש שיש לו שם קושי מאוד. עד היום הוא עבד כמה בשקט, בלי בעיות, עכשיו בגלל הפקידה החדשה, הוא צריך להיות איתה בקשר, לשאול ולענות, עובר שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, הוא מרגיש שיש לו ירידה ברוך נייס, יש שם כישלונות, ולא יסוסו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, הוא מרגיש שיש לו ירידה, זה לא בסדר. אז אדם שלא לומד שרה בתוכן, אין לו ברירה, מה הוא, אני אעזוב את המשכורת הזו? אז הוא מסתבך ונכנס יותר עמוק, ואחר כך, אחרי הרבה שנים, מה זה יכול להיות שהוא מתחרט? או שיש לו בעבודה, נכנס מישהו אדם חילוני, והוא משמיע שם תעקות, מילים, שזה לא דרך בן ישיבה, אדם חרדי לא מדבר מילים כאלו, או שהוא שומע מילים כאלו, הוא מדליק שם את התזמורת שלו, את הניגונים, שאדם ששומע תורה ומצוות אסור לו לשמוע את זה, כהל באישו, או שירים כאלו שהנפש הנקייה סולדת מהם, לא שומעים את זה, זה לא בשבילנו, יש כאלו לפעמים מילים או משפט אחד שיכול לצלצל ולזכור את זה הרבה זמן, וזה מאוד מפריע לסדר החיים, לסדר הרוחני. נו, אז אדם שלא לומד שרה בתוך, אין לו ברירה, מה לעשות? נכנס שם פועל, שהוא אדם חילוני או ערבי, שהוא מקלב. אבל אדם שמתחזק בשער הביטוחן, יש לו מושגים של ביטוחן, אז הוא מקבל כוחות לעזוב את העבודה, לעזוב את זה. כאן יש כישלונות, הוא ניסה לדבר עם הבעל הבית, הוא ניסה לעשות דברים שלהסיר את הכישלון, לא הולך, שלום, מכתב פיטורין, שואלים אותו, מה אתה עושה? איך אתה עוזב את העבודה אם לא, עוד אין לך מקום אחר חדש? מה עשית? זה טעות, טעות חייך, מה אתה עושה? לא. אז הוא אומר, ועזוי, והוא נותן כוחות לעזוב. הוא יודע, השם הטוב, זן ומפרנס לכל, לא יעזוב אותו, לא יתשיו, לא נצח, הכל יהיה בסדר. זה לא חוכמה להגיד לריבונו שלו מקודם, תן לי פרנסה אחרת. ואם תחייך לי ותראה לי שהבאת לי פרנסה חדשה, אז אני אעשה טובה ואני אעזוב את הפרנסה שיש לה כאן כישלונות שזה נגד התורה. למה? כי הסבתא הייתה אומרת, שלא זורקים את הסיר הישן לפני שקונים סיר חדש. נכון, לא צריכים לזלזל באמירות של הסבתא, כל הבובי מייסס יש משהו בזה, אבל הסבתא צודקת. במה? המושל הזה לא דומה לנמשל, כי באמת אם יש סיר ישן, אבל עדיין זה בתוקף, ואפשר לבשל בסיר הזה, עוד אפשר לשים מרק וצ'ון וקיגל, או בסדר, אמנם זה ישן, יש הרבה שומנים בחוץ, אבל עדיין יוצא דבר מבושל. בסדר, יצטרך לבשל עוד חצי שעה. אל לך חדש, אל תזרוק את הישן. אבל בוא נגיד, בוא נשאל את הסבתא. שאלה, יש לי סיר ישן, ובאמצע הסיר, מכל כך הרבה בישולים, כבר נהיה חור. חור בגודל של אצבע, אפשר להעביר את האצבע באמצע הסיר בתחתית, שזה נוגע באש. נו, בוא נראה אותך חכם ותשמע לסבתא. בוא נראה איך שאתה שם מרק וקנדה לך בתוך הסיר הזה, או צ'ונד, בוא נראה אם תבוא לשבת ויהיה לך מרק וצ'ונד, הכל יהיה שרוף, הכל נזל החוצה. מה תגיד הסבתא כאן? הסבתא עם שכל תגיד, אם יש כבר נזק בסיר, אם יש כבר מכשולים, ודאי ובוודאי תזרוק את הסיר, שים את זה באנטיקות, לך תקנה חדש כמובן, אפילו עוד שאין לך חדש, אז בטח אל תשתמש עם הישן, כאן צריכים להגיד את המשל הזה, זאת אומרת, אם בעבודה יש לך כישלונות, יש ניסיונות שאי אפשר לעמוד בהן, כמובן שזורקים את זה, ועזוי, ואומר הרב, תעזוב את העבודה הזאת, ותראה להשם שעזבת את זה בכלל, שאין שם תיאום עם התוירו, לעבוד שם צריכים לעבור על למד א' בתוירו, כתוב בתוירו לוי, כתוב בשולחן ערוך אוסור, ואי אפשר לקיים את השולחן ערוך, אז עוזבים את העבודה הזאת, וכשמראים לקדש ברוך אני עשיתי את שלי לכבודך, הוא יראה לנו, הוא יראה לנו את הימין מקרבס, מחכה לנו הרבה הרבה מקומות הרבה טובים, הרבה שלוחים למוקוים, הרבה דרוכים למוקוים, הרבה יופנים למוקוים, אבל היצר מגיע, הוא מפתה את האדם, איי, תראה, אז עברת כל כך כמה שנים, הצלחת, אל תעשה טעות חייך, אל תזרוק, ומאיפה יהיה לך ישועה, אתה כבר בגיל כזה, שמי יודע אם יקבלו אותך בעבודה, היצר מפתה, מה לעשות? יש סיפור על יהודי קשה יום שבא לפני הצדיק רבי ישראל מרוז'ין, הריז'ין הרבי סוסוגן אלינו, להתייעץ בעניין פרנסתו. הוא אומר לרבי, לא יודע איך אני יכול לדעת אם אני אצליח במסחר הזה או באופן אחר בפרנסה הזאת להיכנס. איך אני אדע אם השם רוצה לפרנס אותי בצורה הזאת, לא יודע מה לעשות. הרבי אמר לו, חכמים מדמים את הפרנסה של האדם לקריאת ים סוף, כך כתוב בגמורה, כושה פרנסו של אדם כקריאת ים סוף. שואל הרבי, מה הדמיון בפרנסה לקריאת ים סוף? אומר לו הרבי, כשעם ישראל עמדו לפני הים, פרשת בשלח, המצרים מאחוריהם, המדבר סוגר עליהם, מה עושים? המים ממול? ופתאום שומעים את מוישה רבינו שצועק, איש יצפו וראו איש ישוע עשה שם, אשר יעשה לכם היום. משהו. הישוע קרוי בו לא בוי, היום יהיה לכם ישוע. נו, עומדים שם כמה מיליון אנשים, נשים וטף. מה חשבו בליבם? שואל אותה הרבה. בטח, חלק מהיהודים שחשבו, השם יראה לנו שוב עוד מקס. איזה מקס הוא הביא, כל כך יפה, מדם עד מקס, חוירויס, משהו. עכשיו הוא ייתן להם עוד מקר, עוד פעם חוישך, עוד מקס דם, צרדיה, קיני, מורג וחוויזבוס. כל אחד חשב משהו אחר. אולי השם יקט הראש שלהם, אולי יפיל אותם, הוא ירים אותם, הוא ניתן אותם, הוא יחזיר לכולם יהיו עברים, אולי יצווה עליהם לרוץ ולנוס לצדדים ולמדבר הגדול. הוא יגונן עליהם, אולי יוערים אותם כמו מעלית, יעביר אותם את הים, יפס, כל אחד חשב משהו אחר. שואל הרבי, תגיד לי, אתה יודע שאף יהודי לא חשב בקצה דעתו שהים יקרה לגזרים, ויעברו כלל ישראל ביבושו, היבי המים להם חוימו, אימי מינה רבבו, מומיסטם אלום, ויבואו בני ישראל ביבושו, הצלה כזה, שזה נוגד כל חוקי ההיגיון, אף אחד לא חשב בכלל על זה. אומר הרב באותו דבר גם בעניין פרנסה, אדם צריך להשתדל, כי כך ציווה הקדוש ברוך הוא, לדאוג שלא יהיה מצב כזה שלא לעשות שום דבר, תעשה השתדלות בסדר, אבל חובה לזכור, כי הרבה שלוחים למוקרים, הרבה אופנים למוקרים להביא את הפרנסה, אין שום דרך לדעת איך תבואו מנעין, ואנחנו לא מצווים לתת עיצות לקדוש ברוך הוא. הרבי המשיך סיפור, היה סיפור בעל בית מזיגה, מוכר משקה לרוב, נפטר בצעירותה, הוא השאיר אחריו אלמנה צעירה וילדים רכים יתומים, שהגדול בהם היה רק בגיל 10, רחמונה וצלם. נו, אבל הבית לא נמצא, אין סחורה חדשה, הסוחרים הפסיקו להביא סחורה של יין, כי אין מי שישלם, הקונים נדלדלו, נגמרו מלאי המשקה, וזהו זה, יורד המחירות, מה תכלס? האלמנה והילדים רעבים ללחם. האלמנה עלתה אל הצדיק רב אברהם יעקב מסדיגורה, זכות רגן עלינו, והיא בוכה מיין יובייזרי, רבינו של עולם. אומר לה, רבי רחמך או רבי משם, הוא התחיל להרגיע אותה בכמה מילים, יש לנו אבא טוב בשמיים, הוא חותם על עצמו שהוא אבי יסרימים, הוא דיין אלמונויס, הוא עזר לכולם, הוא בטח יעזור לך ממקור כזה שרק הוא יכול לעזור. התשובה לא סיפקה את האלמנה הדאוגה והיא ביקשה, הרבה יבטיח לי שאני רוצה למצוא אויצור. סך לא נושר השמיים, אני רוצה למצוא אויצור ושנהיה רגוע. הרבה לא מברך דברים כאלו. הרבה שלוחים למוקרים, הרבה בדרכים, הוא אומר, השם לא צריך לעצות שלנו. אנחנו צריכים לעשות מה שהוא מצווה לנו, וסכננו בעצותיו ומלפונכו, אבל שהוא יצטרך לשמוע לעצות שלנו, לא ככה לימדו אותנו. טוב, מחכה, ממתינה, תוך כדי דופק נחי, איזה גוי, על הדלת של בית המזיגה, הבן הבחור, בן העשר, פותח דלת, והגוי שואל, איפה אבא? הילד עונה, מה שלימדו אותו, להגיד, אבא שלי עלה לשמיים, שם למעלה הוא. הגוי נהיה ככה מסובך, אומר, לא יודע מה שאתה אומר לי, כל השנים קניתי אצלכם משקה הכי טוב, וזה היה מובחר ומעולה, אין עוד מקום כזה שיש כזה משקה טוב. שבוע הבא, הבת שלי מתחתנת, אני רוצה לקנות מאותו משקה לכל האורחים שיהיה בשפע לחתונה. אומר לו הילד בעדינות, לצערי, אין לנו טיפת משקה, הכל כבר נמכר. יודע את המצב? הגוי מחייך, אומר, אתה ילד וכבר כזה סריחר ממולח? בטח אתה רוצה מחיר כפול, מחיר מפולפל. בוא נראה מה שיש לך, מה נשאר לך שם. הוא יודע איפה המרטף, והוא ירד, הילד ירד אחריו למרטף, ששם סדורות חביות היין, יין לשעבר. הגוי מתחיל לטלטל אחת החביות, והוא מראה לילד עם חיוך, אני ניצחתי, מה אתה אומר לי שאין לכם שום משקה? תראה, החבית הזו היא כבדה, יש כאן נוזלים טובים, הילד הפיקח לא הלך שולל, זה רק מים, הוא מסביר לגוי. זה שמו כאן מים, כי יש כאן שמרים למטה, וצריכים לשטוף את החביות הריקות מהשמרים. אבל זה מים, אדוני, אני לא מרמה אותך. אוי, הגוי הזה בכלל לא שומע מה שהילד, הוא רק מריח מהיין. לוקח כוס, שותה, מלקק את השפתיים. יש כזה, משקה כזה מובחר ומשובח, בחיים שלי עוד לא טעמתי. הוא תפך לילד על שכמו. האמא חוזרת, והגוי אומר לאמא האלמנה, הילד שלך הצעיר, הוא סוחר ממולח, הוא מדבר אחד ואני מרגיש שתיים, יש כאן יין. ובלי לדבר הרבה, הוא מכניס את היד בכיס, הוא מוציא כסף מזומן מלא, עבור החביות שרוחש לחתונה, הוא לא מדבר בכלל, החביות האלו זה לחתונה של ביתי, אבל היא ממש התרגשה, היא יודעת את האמת, אז היא אמרה לגוי, לא רוצה לעבוד עליך, אני רוצה שתתאם מכל חבית בנפרד, אין שום בעיה, no problem, הוא מכניס את הכוסית בכל חבית וחבית, חשבתי שמקודם שהחבית מספר אחד זה הכי טוב, עכשיו אני רואה ששתיים ושלוש וארבע ושבע זה עוד הרבה הרבה יותר טוב, משובח מן המשובח. הגוי יצא בחוץ, הזמין פועלים לעזור לו לעשות את החביות, הכל שמו על הגלעה והוציאו מן המרטף ולוקח את הכל. בחתונה הגוי מזג מהמשקה הזה לכל האורחים, כולם התפעלו, איי איי איי, איזה משקה, בחיים שלנו עוד אתנו, והם מבינים בלשתות. התעניינו אצל הבעל שמחה, תגיד לי, מה זכית? מאיפה לקחת את זה? הוא צוחק, מה? אתם לוקחים, אני לקחתי? אני קניתי בכסף מלא, כאן ממול, שמה, בית המרזח הזה, וואה, ממחרת החתונה כולם באו לקנות והוצף קונים, וואי, יש המון המון כסף עכשיו, כאן עכשיו בשפע. האמא שלחה את הבן לרבה, מספר לו את הישועה, איזה ישועה קיבלו מן השמיים על נפסכו ועל נפלויסכו וטוויסכו, גבלד, על הניסים ועל הנפלויס. הרבה מחייך ואומר, תגיד לאמא שלך, היא תכננה מיין יובי עזרי, האם היא חשבה פעם אחת בחיים שלה שהשם יכול לעזור שמהמים והשמרים האלו היא תהיה עשירה, שהגויים ילקקו את השפתיים וירגידו שזה משקה מספר אחד בעולם? היא לא חשבה על זה, אה? מסיים הרבה ואומר ליהודי שעומד לפניו, זה הדמיון בין פרנסה לקריאת ים סוף. וכך גם כן זיווגו של אדם כקריאת ים סוף, אומרים חזל, כושי זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. עושים אלף תוכניות, גם בפרנסה, מכאן, מכאן, מכאן ומכאן, ופתאום זה מגיע על דרך ככה מכובדת. והשידוך, הופכים את כל השטחנים ומתקשרים כל היום, מה יהיה? אם היית רוצה, הבן שלי כבר היה חתן, אם היית רוצה, אם היית עושה יותר השתדלות, היה לי כבר נכדים מהבן ומהבת שלי, למה אתה לא עושה? והופכים כל מיני תוכניות ומדברים ומדברים, וחושבים בכל העולם, אולי משם ואולי משם, פתאום הוא נהיה חתן, עם מי? השכן ממול, המחות מזה ממול, פשוט היא צעירה בכמה שנים, ושמיים אומרים לו, מה אתה מחפש שמה? תעשה השתדלות, אבל בהשתדלות בדבר אחר, תגיד, תהילים, תפתח שער בתוכן, תתחזק בפוסוק, אשליך לשם, יהובכו, הכל עתיק, כל החבילה איתך ביחד, אשליך לשם, והוא יחלקלך, ואז לא ייתן להוי לא מוית לצדיק, השם לא נותן ליפול, הוא לא יכשיל אותך אם תתנהג בצדק וביושר, אך, חוידש אלו, לא רחמים והסליחויס, יהי רצוי מלפני אבינו שבשמיים, שנזכה להסחזק ובפחד בחוידש הרחמים והסליחויס, עוד ועוד בתוכן ונזכה להשפויס, טויבויס, וכסיבה ואכסים את טויבו לכל כלל ישראל, ובפחד למסחזקים באמון ובתוכן, שכל השפויס שיבטיחו לנו שמגיע מלימוד אמון ובתוכן, על ידי זה יושפע שפר וכל הילו מויס, ולסכן אסנף שאיסינו ורוחסינו ונשמעיסינו ונעימה עומד.
השיעור מתוך קו השגחה פרטית. ניתן לשמוע שיעורים וסיפורי השגחה פרטית בקו השגחה פרטית. מספר הקו מישראל 02-30-11-300, 02-30-11-300, מארצות הברית 164-658-52-979, מאנגליה 03 30-39-00-48, מבלגיה 323-369-6766.